את מחוברת לפייסבוק בכלל?
אני לא עושה את זה,
כי אני לא הצלחתי למצוא
את זה. הוא עושה בדרך כלל יש לי קשר, אתה גם עולה
רשימה.
לא, לא, עכשיו אני לא יודע איפה
אני לא רוצה למצוא.
רציתי להזמין אותה,
זה היה בזמנה, אבל לא מצאתי. אני נעתי לך שהוא מעורר להשמיע.
מה אני... זה...
תוכלי להתגצת עכשיו עם העץ?
הבאת לו עכשיו ממש עצות לספר שלו, אתה לא יודע. אז אני ממש
ככה חדש. איך אני נכנסת ל...
לא, את תוספת, אלא תשתום על העץ. פשוט
תקצת אותך. אה, יופי, לא.
איך אנחנו נתראים בפייסבוק?
זה נקרא יוצאים לאור 2, זה הדף קבוצה.
יוצאים לאור 2.
וגם שלחתי באימייל הזמנה.
אני צריכה להתחבר.
נניח, לובדתי, אני כותבת יוצאים לאור 2, ואני מגיעה. איך אני מגיעה?
לא, 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 בואי תראי, אוקיי.
בפייסבוק. קודם כל צריכה להיות מחוברת, כי אם את לא מחוברת איתך או כלום. לא יודע, אז נגיד, נניח שהתחברת, אז יש קבוצה, פשוט מחפשת חיפוש. זה לא גוגל, זה פייסבוק. וואי, יש בתוך האתר של פייסבוק, יש חיפוש.
רגע, אז אני כל מיני סייבת, אני כל מיני חיפוש לאתר של פייסבוק.
בגוגל.
הכוונה שמאחורי זה, זה שתתחיל איתי מי...
גוגל. בגוגל אני אכתוב פייסבוק.
האמת שהוא הזמין את מי שאחראית על הסדנאות בבית החולים והגיע ממש לקראת הסוף והלכה. היא לא ממש הייתה שם. יש משוב בעניין הזה, אני לא יודעת מה לעשות עם זה.
מה אני כן עושה בגלל?
נדבר גם על
חלק
הזה.
אני
חושבת שאני
אמרו, הלוואי זה נקרא לפה כל שבוע, אמרתי לי, תדברו של התקציב, אז אני אהיה פה כל שבוע.
בסדר, הוא פשוט תחשוב את המייל שלה, את
הפסה.
אם את לא יודעת, תשתכי אחד חדש, אז משתי אפשרות. בסדר, אחד חדש פה, פותחים פה, פשוט שם
משתמש.
ואז את תכנסי בפי.
עושה כל דבר שאני תכניסי את האימייל שלך ויספר לך שכבר יש
שקר לשלוח
את הסיסמה ויצא לך לשלוח את הסיסמה.
נכון,
שכל דבר
האימייל שלך ותכניסי פה, וידאו אוטומטית. עכשיו, ואז את נכנסת, ואז את קוראים הסיפור.
אני שקליף יש פה את העניין של ה...
אז כל מה שנשאר לעשות, זה תגידי פה, פה יש חיפוש, את רואה? אז פה תכתבי פשוט בעברית.
אינבייט באימייל? אוקיי, שלחתי את זה לכולם, אני אשלחתי את זה למה אני
נשאר?
זה מתאים לאור, מבלבי...
אוקיי, פרי, אפריי, 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 אפריי לדעתי מוזמנת.
איך אני נכנית,
ואם
אני רוצה
לכתוב,
אני מתאבת
לך אתר
שלי?
לא, 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 אתה
תתקוף פייסבוק. הכל בפייסבוק.
אם אני רוצה לדעת משהו, מה התפקיד של הקציצה פייסבוק, מה אתה רוצה?
בשביל להציג את המידע, וכן אני שואל אחד מהשני, לשאול שאלות. למשל, שלומי, הייתה הראשונה, אוקיי, והעלתה את הטקסט הראשון שהיא
כתבה על גב הספר. אם אני כותבת
כאן, אז
זה המופיל שלי, אז
כבר כל הפעמים שאתה עושה. ועברי העלה את
המודל שלו. לא, צריך לשים לב איפה כותבים, כי
כל עוד. מקום טוב לקבל בו.
אבל ראיתי שאף אחד לא העלה יותר, אז אחר כך כבר שלחתי לך
עכשיו אנחנו
מתחברים,
אני מציע לעבוד בעיקר דרך הקבוצה ולא ישירות איתי משני כיוונים. קודם כל, כי הקבוצה היא נותנת משהו יותר רחב, וחוץ מזה כי התגובה תהיה יותר מהירה. אני, יש שם איתני אולי במקרה נגיד מהר, אבל יש שם איתם זה כבר רק שלושה ימים עד שאני לא
אפשר ללמוד אחד מהשני.
בדיוק.
תגיד, מה, גם הספר, סתם, אני קורא כאילו סתם ספרים שיש לי, חלק זה גם הספר זה שלוש שורות. מה, יש איזה אורך מובלץ, אידיאלי או...
כן, אם אפשר היה, הייתי כותב את גובה הספר באורך של 14 עמודים, אבל מאחר שיש רק עמוד אחד, אז אני מסתפק במה שאני יכול.
לא, לא, יש... זה התשובה. יש מגרס, אבל לא משנה, אנשים של מה שהם מסוגלים לקרוא, מה שזה גודל שהוא נראה.
כן, זה ויכוח עתיק יומין. בעולם הפרסום יש ויכוח עתיק יומין שזה נקרא הוויכוח בין long copy ל-short copy. ואז השאלה היא, האם אנשים באמת קוראים? אז זה ויכוח שהוא לא הסתיים, והוא לא הסתיים אף פעם, והוא גם לא נכון תמיד, זאת אומרת, אני יכול להגיד לך שראיתי מחקרים שממליצים אורך מסוים, מה שנחשב אחרי בדיקות שונות, למשל אורך אידיאלי לפוסט בפייסבוק, אורך אידיאלי לזה, לא משנה. מכיר כאלה מחקרים, אבל אני באופן אישי מאמין יותר בגישה כללית ש... איך ניסח את האיש שאמר? זה אמר ככה. קודם כל, דרך אגב, הדוגמה הכי טובה, לדעתי גם משתמש בה איפשהו בהמשך הקורס מתישהו, אני יכול לגרום לכל אחד ואחד מכם לקחו ספר של 114 עמודים.
נכון.
מתערב איתך.
ברור.
לבדאות.
ברור.
אתה יודע איך אני אעשה את זה?
ברור.
אני אקרא לספר הזה, במקרה שלך, כל מה שצריך לדעת על עמרי אוריאל. לא, תקרא. אתה תקרא, לא, אמרתי לך. אני יכול לגרום לך לקרוא. אוקיי? כי זה מעניין אותך. אני אכתוב מה שמעניין אותך, אתה תקרא. ולכן, יש תפיסה שאומרת, וזו התפיסה שאני מאמין בה, שאין טקסט ארוך מדי, יש טקסט משעמם מדי, יש טקסט שלא כתוב היטב, יש טקסט שלא מכוון לקהל הנכון או לא פורה לדברים, אבל זה לא עניין של האורך. אם תעשה את זה מעניין, יקראו. זה הנקודה. עכשיו, מבחינת האורך, זו התשובה הארוכה. תשובה יותר קצרה, מה התכלית? לכל דבר בעולם יש תכלית. איזה תכלית אתה מנסה להשיג בטקסט? או איזה תכלית לדעתך ניסה האיש שכתב שלוש שורות להשיג בטקסט? והאם שלוש שורות האלה זה הדבר שמשרת את התכלית הזאת בצורה הכי טובה שאפשר? אני נוטה גם פה לצטט את אחד האנשים האלה. כלומר, הוא אף פעם לא... הוא לא נתקל במצב שנהיה ריק מחר פעם משהו. טקסט מחר משהו, כאילו תמונות. כאילו, סתם נהיה ריק לא מחר אף פעם שום דבר לאף אחד. אז אין שום סיבה שהנייר ירד. יש לך מקום, תנצה לו. טוב. אנחנו ממשיכים, וכרגיל אני מחבר את הדברים למודל. אז הדברים שאנחנו הולכים לדבר עליהם עכשיו שייכים לנושא, ושייכים כמובן להסתתג את התוכן ולקהל. וזה בעצם הנושא של על מה אני הולך לכתוב. אז ככה, כשאני הולך לכתוב, אני מחפש בעצם כתפיסה. ברור לי שכל אחד מכם מגיע לפה עם אג'נדה. אוקיי? אבל אני רוצה שאתם תמקדו את האג'נדה הזאת לחיתוך הזה. קודם כל ברמה הגדולה יותר של החיתוך בין הקהל, אני מודל הידע שלי בנושא, וזה מה שאני מציג במודל החללי. אבל אם אנחנו נכנסים יותר לעומק, כשאני מדבר על הקהל, איזה צרכים ובעיות יש לקהל הזה? כשאני מדבר על המודל הידע, איזה מענה ואיזה פתרונות אני מציע לקהל שלי על בסיס מודל הידע שלי. למשל, אתה מדבר עם אנשים על בריאות, okay. אתה לא מציע לקהל הזה במודל שלך בריאות על בסיס טיפולים אלטרנטיביים. הרבה אנשים מאמינים בזה ועושים את זה, ואתה בכלל לא הולך לשם, אתה לא חלק מהמודל הידע שלי. זה בסדר גמור, אבל זה אומר שכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו עושים מתוך המודל שלנו. אז מה מתוך המודל שלי נותן מענה לאיזה צרכים ובעיות שיש לקהל? עכשיו, עוד פעם, כמו שאמרתי, כולכם כבר הגעתם לפה עם איזושהי תפיסה. כן, יש לכם משהו בראש וזה בסדר, אבל אנחנו רוצים לחדד את זה. אלמנט נוסף שנכנס לחיתוך, הוא חשוב מאוד, זה מה שדיברתי על הפרסונה ועל הסיפור שלי. זה החלק שממנו אני בא, באיזה פרסונה אני הולך להציג לקהל ומה הסיפור שאני הולך לשלב בקהל. ומתוך זה בעצם יוצא הספר עצמו עם הנושא שלי. אז אני טוען שהספר שלנו, אם הייתי רוצה לכתוב ספר מתוך התפיסה השיווקית, רק בשביל לכתוב ספר שמצליח, זה לא רוצה, זה לא רוצה, אמרתי אותם, אתם בכלל באתם עם אג'נדה, אתם רוצים לכתוב ספר ספציפי שיצליח. אבל אילו הייתי מסתכל ואומר, לא מעניין איזה ספר אני כותב, אני סתם רוצה לכתוב ספר פשוט בשביל לבחור הרבה ספרים, זה היה הדרך, זו הייתה הדרך לחפש על מה לכתוב. מי הקהל שלי, איזה בעיות יש לו, איזה מודל ידע עומד ברשותי ואיך אני יכול לתת תשובה לבעיות האלה, ואז אני יכול לכתוב על משהו שבטוח יש לו עניין בקרב הקהל. אז כשאנחנו מדברים על הקהל, קודם כל, אז המשך פה אני מתקשר עם ההרצאה המוקלטת שאני מקווה שהגעתם לראות, אני לא יודע אם כולם ידעו לראות אותה. מישהו לא הגיע לשמוע את החלק המוקלט שלהם על הקהל? של הקהל?
היינו, לא ראיתי את זה.
אוקיי. עשינו הוובינר?
לא, אני...
בוובינר דיברתי חלקית על הקהל, סליחה, על הפרסונה והסיפור, אני מבין. זה כן, זה היה המוקלט של המפגש שלי.
זה
סיפור, אני בלבלתי עכשיו. יש עוד אחד שדיברתי על הפרסונה, זה פחות כאילו, בסדר. אוקיי, זה בסדר. פחות כאילו. אני חושבת
שלחצתי ולא יצא לי
משהו. היה איזה תקלה שתיקנתי. אני אמרתי למטי שם, לא היא אמרה שיש בעיה ומטי
תיקנתי
את זה.
כן, אוקיי,
הצלחנו. זה הסתבר, לא משהו שמעניין כאן נורא, אבל בעצם הקישור שם מפנה, אנחנו מאחסנים את כל הקבצים שלנו לאמזון, יש שרתים שאפשר לסתור שם ולפלא. ושם זה היה מאוחסן, אבל לא היה מוגדר מבחינת ההרשאות, נכון? היה מוגדר כהרשאה פרטית, אז אתם לא מבינים.
אני פשוט חשבתי שאולי עוד לא
העלית את זה. לא, זה שהעלית, זה היה שם, אבל...
זה היה שם, אבל לא
הצלחתי. זה לא גישה. עכשיו זה נדביש. אוקיי, אז כשמדברים על על הדף ההוא שהעליתי אחרי ההרצאה של יפים לקהל, כשדיברנו על כך, בעצם איזה בעיה או צורך זה אלה שהכי כדאי לכתוב את הספר סביבה? יש שאלה למחשבה. עכשיו, על מה אנחנו רוצים? פה סטאט הולך להשתענן קצת, כי זה שאלות שיווקיות.
אז מה? אפשר להמשיך לדון
בהם לעולמים. תראו, הנקודה היא כזאת. ככל שהבעיה היא יותר כואבת, ככל שהצורך הוא יותר דוחק, האנשים יותר נוטים לקנות. ומה שאני משתמש בה הרבה, לפני כמה שנים, לאבא שלי היה איזשהו אירוע מוחי קל מאוד, שהוא פשוט איבד את יכולת הדיבור במשך כמה שעות פתאום, ככה בהפתעה. הוא תקשר בכל צורה אחרת, הוא היה לגמרי עושה, הוא לא הצליח להוציא את המילים מהפה. החלק המעניין היה שבאנגלית הוא הצליח מדי פעם להוציא מילה, אבל בעברית הוא
פשוט הצליח להוציא מילה.
לא. ואיפה?
לא מה?
כן. בסוף הדבר התברר שזה קשור להצהרה של העורקים פה, את הסתימון, הוא עבר, הוא שכב קצת מזה, חלף אחר כך, וכך הוא עבר ניתוחים והכל בסדר, זה לא היה שום נזק כך ארוך, אבל... באותו רגע, כשאנחנו ישבנו במיון בנהריה, וחיכינו שיבוא איזשהו רופא וידבר איתנו, אם מישהו היה שם בא ואומר לי, הנה, בספר הזה יש הסבר על הבעיה הזאת, אני הייתי מתקתק לו את הוויזה שלי, לא חשוב מה הוא היה אומר, כי הוא היה אומר לי 1,000 שקל, אני אומר לי לא 1,000 שקל. כאילו, זה לא משנה, כי זה כרגע בעיה מטרידה וכואבת, אז ככל אפשר, שוב, כי יש לנו מטרה, אנחנו לא כותבים סתם, אז אנחנו רוצים להתחבר לצרכים אמיתיים של הקהל, לכאבים אמיתיים של הקהל. במובן הזה לך אין שום קושי. אנשים שלך, כאב שלהם מאוד ברור ובולט ומאוד חי בחיים שלהם. במובן הזה לך אין שום בעיה. לך נויה קצת פחות חלק מודגש. זאת אומרת, כי אנשים חיים בעצם כדי שזה יהיה מצב, הם חיים בסוג של הכחשה או של חוסר מודעות. ולכן גם זה פחות ברור להם הכאב. חלק העניין זה לצערי הביטוי לא סימפטי, אבל תצטרכי קצת לסובב את הסכין כדי למשוך אותם.
אני מוכנה
להם. אוקיי, אז זה דבר ראשון. דבר נוסף, אנחנו הכי רוצים שהקהל באופן פעיל מחפש פתרון. זה שלאנשים יש בעיה לא אומרת שאני חושב פתרון. וזה תופעה ידועה. אז שוב, ככל האפשר, אם הוא כבר מחפש פתרון, זה יותר קל מאשר שאני צריך ללכת לבוא ולשכנע אותו, היי, אתה זוכר שיש לך בעיה? אז המציאו לזה פתרון, כאילו לי יש פתרון לזה, אתה מוכן להקשיב לי עכשיו? כאילו, הרבה יותר קל שהוא לבד בא לבית מרקחת, מאשר שאני לוקח צריך סתום לדפוק על הדלת ולשאול למי כואב הראש. זה בדיוק העניין הזה. עוד נקודה חשובה, אוקיי, זה יהיה נחמד אם יכולים לשלם את זה. עכשיו, כן?
זה דליה שהולכת עם החלוריות,
צריך לחשוב איך מדברים שם על הפער הזה, איך הם עושים את זה. כי כן, כמו שדברת פה גם עניין של פעם הזה.
האמת היא שלדעתי זה קשור מאוד למוטיבציה. כמה עולה ספר, 50 לכל אחד יש, אבל אין לו...
יותר מזה, אני אקח את הצעד יותר. אני אספק שאני צודק לגבי הספר, אוקיי? כל אחד יכול לקנות ספר.
אפילו אם זה סדנה, אפילו אם זה טיפול, אם אתה מודע שהחיים שלך נעצים בגלל זה, אתה תמצא את הכסף.
אז הדוגמה שאני נתקתי בפעם אצל איזשהו מישהו ששיווק משהו באינטרנט והוא אמר את זה בצורה מאוד ברורה וזה נכון. אם עכשיו הייתי משכנע אותך שהדבר הזה יעזור לילדים שלך לעשות משהו, לשפר אותם, לא יודע, היית לוקח כסף מאבא שלך, היית לוקח מהבנק, היית מוכר משהו, היית עושה. זאת אומרת, השאלה היא לא הכסף, השאלה היא כמו שאת אמרת המוטיבציה. אבל עדיין, הרבה יותר קל לעבוד עם אנשים, במובן אומר שכסף הוא לא אישו. וגם אלה שהכסף הוא אישו, יותר קל לעבוד עם אנשים שיכולים בכלל לשלם. כי אני יכול להגיד לך שלקבוצה הזאת יש אנשים שהיו צריכים להיות פה. שאמרו לי, כרגע מסור לי, הקבוצה שלהם, אני מורא רוצה, אבל אני לא יכול. עכשיו, לא,
אם הם היו רואים בזה את הכיוון הקריירה שלהם...
אין שום ספק, לא, הם רואים בזה, הם רואים בזה, אבל אם אין לו את הכסף זמין כרגע, והשאלה אם אני עכשיו הולך לשמור תוכנית חיסכון, או להכניס את עצמי לאיזושהי הלוואה בבנק, תמורת זה, אז אין ספק שאני שמתי פה מחסום יותר גבוה. ברור שאם הוא הייתי מצליח לשכנע אותו, זה הדבר הכי טוב, ואז המצאת הלחם הפרוס, אז הוא היה בא. אבל, אז אני עושה לעצמי עבודה יותר קשה. ולכן אני אומר, עדיף לנו לחשוב, האם לקהל הזה, לכלל שרוב משלם, רצוי לנו, שכפון אפשר, שקהל של יכול לשלם, ומוכן לשלם. אגב, בקטע הזה, לא יודע מה איתכם, אבל אני פעם נתקלתי ואימצתי לעצמי משהו שנקרא שבועת המאמן המצליח. זה אמר שאני עובד עם לקוחות שרוצים אותי, מעריכים אותי, מוכנים ויכולים לשלם.
לגמרי.
לא, רוצים אותי, מעריכים אותי, מוכנים ויכולים לשלם.
לא,
נתקל
בפרקטיקה, זה ממש מתחבר לי.
אבל זה לא, אין כאן שום סתירה בדברים שאתה אומר, זה כל כך מתחבר. מישהו שהוא משלם, הוא גם מתקדם, הוא גם יעשה טובה לעצמי.
זה נכון, אני יכול להגיד גם מניסיון רב שנים. אני כשאני התחלתי להתעסק בייעוץ עסקי, באופן אישי מאוד משך אותי המודל של תשלום לפי תוצאות. Okay. אני מאמין במה שאני עושה, ואני בטוח שמי שיעשה את הפרויקט שאני אומר לו ישיג תוצאות, ידי כסף. ולכן באמת ניסיתי צורות שונות ומשונות, לאורך כמה שנים עשיתי כל מיני ניסיונות שקשרו בין התשלום לי לתוצאות. ומרצון, אוקיי, לא רק כי זה קל להביא יותר אנשים ככה, זה כי אני באמת מאמין בזה, ועד היום אני מאמין. הבעיה שאני גיליתי את כל אלה,
שהם לא עושים.
אם הם לא משלמים, הם לא עושים. כי יש יותר מדי כאלה שמשלמים ולא עושים, אבל זה לא משלמים בכלל. ואז אמרתי, באיזשהו שלב, די, אני עובד לחינם, כאילו, הם לא עושים כלום, הם לא משיגים תוצאות. לא רק הם לא משלמים לי, אפילו לא יצא מזה סיפור הצלחה שאני יכול להשתמש בו, כי הם לא עושים.
וואו,
אז
זה רוב האנשים.
יש המון כאלה, זה רוב בעצם. אז כן, אז אנחנו רוצים אנשים שמוכנים לשלם. וזה שיקול אחד לגבי הקהל. לגבי המענה והפתרונות, מה אנחנו רוצים לחשוב? אנחנו רוצים לחשוב על בעיה שיש לנו מענה שפותר אותה בצורה טובה. אין לי מה להתמקד בבעיה שהמענה שלי הוא בינוני. שתיים, ככל שזה קל יותר ליישום על ידי הקהל, יותר טוב. אין מה לעשות. הדרך הקלה למחירת הדרך הקלה היא תמיד יותר קלה מאשר הדרך הקשה למחירת הדרך הקלה. זה ככה זה. אז שוב, לא יודע, תזכור, אני רושם פה כאילו את העקרונות לבחירת האידיאל השיווקי, ואנחנו לא עובדים פה דווקא על האידיאל השיווקי, אנחנו עובדים על מה שאתם רוצים.
למשל, הדרך שלך. אנחנו בהחלט לא באנו לדרך הקלה.
נכון.
זאת אומרת, ברור לי שלהפך.
יש דרך אגב אנשים, יש דרך אגב אנשים שניסו למכור את הדרך הקלה פה, ואני חושב שהם היו מצליחים, הם לא היו מציעים את זה בכל כך הרבה כסף. אתם יודעים איזה שמולי פרונוביץ'? שמולי פרונוביץ'? ואופיר עמית, שמעת עליו? שמוליק פרוימוביץ' הוא אחד האנשים הכי מדהימים בארץ בכל הזה של תחום השיווק באינטרנט. הוא סוג של גאון מטורף כזה, יצירתי. עושה המון דברים ושולט בהמון דברים. אתם רואים את כל הוובינר הישראלי, הכנס הווירטואלי הישראלי ל... ראיתם פרסומות מהסוג הזה?
כן, זה שמשווה.
הכנס הווירטואלי הישראלי ל... זה מערכת שלו. זה מערכת שהוא הקים. לפיכך הוא יושב היום לדעתי את פרוטר הרשימה שלו, יש לו את הרשימות אימיילים של כולם בארץ. וזה רק דרך אחת שלו לעשות דברים, כאילו הוא באמת, הוא חושב אחרי תכנון המורים. הוא התחבר באיזשהו שלב עם עמית אופיר, שהוא סוג אחר של גאון יצירתי. עמית אופיר הוא קריקטוריסט, והוא מחבר, והוא מאייר, והוא מלא דברים. הם ניסו להתחבר יחד והציעו איזה סוג של תוכנית גם, אבל הרי היה שם שאנשים בעצם לא יכתבו את הספר שלהם לבד, אלא שהתוכנית תראיין אותם, תבין את זה, ותעזור להם לכתוב עבורם, וגם אמורה להיות מלוכה. הם עשו את זה גם בבוקר, הם עשו את זה גם בבוקר, ושזה יעצור מה... בעצם זה יותר חזק עכשיו, כל הזה.
כן, ממש
חזק. כל השיח שלנו. בכל אופן, אין ניסו להציע אחת את התוכנית, זה אומר שהם תמחרו אותה ב50,000 שקל.
אז אני רוצה להגיד לך משהו, בתור אחת שמכירה את שמוליק, כן? קודם כל 50,000 שקל זה באמת מאוד יקר, אבל חוץ מזה, אני הרגשתי שהוא כאילו איזה, הוא מעולה ומוכשר, הוא נורא רחוק ממנו, הוא שמה, אוקיי? אם אני עושה איזושהי אפילו השמה.
הוא לא רוצה אותה.
מאוד רוצה אותי.
הוא רוצה את הרעיון שלך, לא, הוא לא רוצה אותה. הוא לא רוצה שתכתבי.
לא, לא בקטע של לכתוב, הוא גם מציע
לבוא לאיזושהי סדנה ולקדם את העסק מבחינת שיווק באינטרנט ותתתה, אני ראיתי את החומרים שלו, כן? לא הלכתי, שמעתי הכל, ראיתי הכל, לא הלכתי, זה לא שכנע אותי, כי הוא היה לי פשוט מרוחק, מנותק. כאילו, אם אני אשווה את זה, לא צריך להקשיב, לשמיה, אז זה היה יותר קרוב, יותר מחובר, יותר פשוט כזה. משהו שם יותר קנה אותי. אז... זה גם, אולי אתה יכול להיות מעולה, אבל באיזשהו שלב, לא נתרחק מהקהל.
בגלל שאתה, אני
אולי נגיד,
לא חושב, זה אחד
היה,
שעושים חופשי משהו קל.
לא,
בכלל. אני מאוד מבינה את גלית, אם היית מציע לי שיטת הוקוס פוקוס
לבחוס,
לא הייתי באה אליך. להפך העובדה, ומה שקנה אותי באמת היה, שאתה עובדי עבודה קשה ואני, אבל אני אלווה.
זהו, יש פה שני סוגים של קהלים בפייפינג, אוקיי? יש את הקהל שעדיין מחפש את הדרך הקלה. ויש את הקהלים שכבר ניסו את כל הדרכים אחרות, ולפחות מספיק בהם בשביל להבין שאין כזה. ואז הם מוכנים גם לעשות יותר. אבל עדיין, גם אלה וגם אלה, עדיין מעדיפים את הקל יותר על הקשה יותר כשאפשר. אוקיי? כשזה נראה להם לפחות שזה ריאלי. ולכן, ככל שהמענה שלנו יהיה יותר קל ליישום על ידי הקהל, זה יותר טוב, אגב, זה יותר טוב גם מבחינה מעשית.
אבל אז הם יברחו ברגע שהם יראו שזה לא כל כך קל.
לא, אני עוד פעם, שנייה, תזכרו, אני אומר מה אני בוחר לכתוב עליו. אם זה לא יכול להיות קל, אז זה לא קל. אבל אם יש לי בחירה בין עוד יותר קשה לבין רק קשה, אז עדיף לי כנראה ללכת על הקשה ולא על הכי קשה.
אתה מכיר דרך קלה לכתוב ספר?
יש כל מיני דרכים קלות לכתוב ספרים, כן, לפירוש כן. את רוצה לכתוב ספר?
מה?
אתה לא הוציא ספר?
לא, אני לא
הוציא
ספר טוב.
לא, דרך אגב, יכול להיות ספר לא רע בכלל, זה רק שאלה של זה. אין שום בעיה. תקשבי עכשיו, תגדירי את רשימת הנושאים שרלוונטיים לנושא שלך. תקשבי איזה 12 ראשי פרקים. מתחת לכל ראש פרק כזה, תביא פסקה של שלוש שורות מה צריך להיות שם. תני את זה לאחד מהמיליוני אנשים באינטרנט שיעשה מחקר באיזה פיליפיני, יעשה לך מחקר על זה בתשלום נמוך, יחלץ מאיזה 20-30 מאמרים בנושא, ירכז אותם, יכתוב מתוך זה פרק אחד, כל היתר, הקו המאחד זה השאלה שאת בנית, לוקחת את זה יחד, נותנת לעורך שעכשיו יאחד את כל הדברים לאיזשהו טקסט אחד, יסר. ואפילו יש ספר לא רע.
גם יש לי ספר כזה. יש לי ספר כזה. אפשר. זה פחות
נורא.
זה פחות.
זה
פחות.
זה לא הישג עבורי.
זה לא הישג עבורי. שאני את הספר לא יוצא.
לא פעם, זה לא הספר שלי.
זה לא הספר שלי.
בוודאי.
זה גם לא יכול להיות ספר טוב אם אין עליו מישהו ש...
עברתי עליו עוד פעם, וכמה התפטרו לי בדרך כי לא הייתי מרוצה מהכתיבה שלהם, וכל מיני כאלה. אני לא אומרת שבסוף לא זה, אבל... לא יודע, זה לא זה.
טוב, בואו נמשיך. בכל אופן, הרעיון הוא שוב, זה קווים מנחים לבחירה של הנושא, וככל שאפשר שהמענה שלי הוא יותר קל, זה בגדול יותר טוב. עוד נקודה טובה זה שהתחרות שלי לא נותנת מענה טוב לעניין הזה. זאת אומרת, לתפיסתי, אם אנשים אחרים לא נותנים מענה טוב לעניין הזה, אז זה הזדמנות. אני יכול להיכנס פה ולתפוס איזושהי גישה. וגם מתחבר לזה, ככל שמה שאני מציע יש לו יותר משהו חדשני או מיוחד, גם כן, זה טוב. זה טוב מכל מיני, שוב, אנשים אוהבים משהו חדש או מיוחד, וגם זה מבדל אותי, זה נותן איזושהי סיבה אמיתית שבכלל יקנו את הספר שלי. והדבר האחרון שאני מוסיף אותו, ככל שזה מביא יותר לביטוי את היתרונות שלי ושל מודל הידע שלי, אז זה הופך את זה לקשה לחיפה על ידי אחרים, זה הופך את זה ליותר טוב. המודל ידע שמאחורי התוכנית הזו ניתן לחיקוי, אוקיי? אני לא עושה שום דבר שמישהו אחר לא מסוגל לעשות. יש רק יתרון מסוים שלי. מבחינת הדברים שנכנסו פנימה והגישה שלי למשאבים מסוימים שהפכו את העניין הזה למאוד אינטגרטיבי ושמישהו אחר שיצא לתת אותם דברים כנראה יצטרך 3-4 אנשים ואז זה גם יעלה בהתאם ואז זה נותן לי יתרון. עכשיו, אני כל הזמן מחכה לרגע שבו תקום תוכנית מתחרה דומה. יש כל מיני, אתה אמר, כשעלה התוכנית הזאת של שמוליק שספר לך עליה, חשבתי שזה יתפוס כי הוא משווק מאוד אפקטיבי שמוליק, להפתעתי זה לא תפס, זה לא נפתע. יש בארץ... יש בארץ...
זה לא תפס בכלל
אחר גבוה. אני חושב שזה יצא קצת יותר מדי. אני חושב שהם פה ניסו ללכת קצת גבוה מדי, שגם שמוליק וגם עמית אופיר, שהם שניהם פרסונות עם אגו והרגל להביא הרבה כסף, שניהם מנסים לרכב ולהרוויח מספיק על כזאת תוכנית, אז נכון שהיא תוכנית שמציעה ערך למין, תחשבי איזשהו איש עסקים, או יועץ מצליח, או דוקטור או משהו, רוצה לקנות ספר, אין לו את הזמן ולא את הראש לזה. מה רע בזה שאני אשב עכשיו בפגישה, אוציא איזה יום אחד, פחות או יותר, לשבת עם מישהו, יראיין אותי מלמעלה עד למטה, אתן לו את כל העיקרים, אחר כך יתחילו לכתוב את הספר, יחזרו לפגישה של עוד שעה, שעתיים, וכשהם, הדבר שהם רוכבים עליו בעיקר, מה?
ביום אחד
זה בסדר. לא, יש להם סדנה.
מה, סדנה של כתיבה או של הוצאת ספר? סדנה של יום אחד.
לא, יש להם סדנה של יום אחד, אבל זה לא שגומרים את הספר ביום, אז העניין הוא שהם מציעים אז בעצם את השירות. בגדול הם מציעים את השירות שלהם כהוצאה. זאת אומרת, עבורם זה בעצם דרך להביא עוד אנשים שיוציאו את הספר שלהם אצלם.
אוקיי, אחרי היום הזה.
אבל אתה אמרת, אם אתה...
זה דבר זה היה בעיה שבעתיות שבזה, אוקיי?
אמרת, אם אתה לא סופר מפורסם, הם לא
יבואו... אז הם יוציאו לך את הספר, הם אפילו ישווקו אותו, אבל עוד פעם, אז תהיה אחד מי ולא יקרה עם זכות. לא משנה, מה שאני אומר, יש תחרות, אני בטוח שיום אחד גם יקום מישהו שינסה לעשות משהו כמו שאני עושה. כרגע, עדיין אין. כי זה קשה, יחסית. זה לא משהו שפשוט לאנשים לחכות. אז זה יתרון. אוקיי, מה?
זה לא רק המורה, זה לא
נכון. כן, אבל זה יותר מזה, אני הייתי יכול לדעת, אני היום עדיין לא, אבל בעוד שנה אני אוכל שהתוכנית הזאת תרוץ בלעדיי. היא לא חייבת להיות מבוססת על האישיות שלי פה בחדר. עכשיו, התכנים כבר בעיקרון קיימים ממילא. את מה שאני עושה יכול היה להעביר גם מנחה אחר. יכול להיות שלמנחה אחר אין את הראייה הזאת שיש לי שיודעת תכונן, וזה כן איזושהי יכולת שיש לי. האתגר שלי עכשיו הוא לקדד את האלמנטים האלה גם. אני עשיתי, בעצם מה עשיתי? הורדתי הרבה מתוך הידע שלי ומתוך התוכנית. יש עדיין דברים שעדיין לא קידדתי, לא הוצאתי אותם מעצמי לגמרי. אני עדיין חלק מהתוכנית. אבל אני מאמין שאפשר להוציא.
איזה מיטבי?
זה צורך העניין זה משנה, אני יכול תמיד למצוא מישהו שהוא מנחה טוב, שיכול להביא פה את התהליכים הקבוצתיים האלה ואת הדיונים האלה ולהביא תוצאות. זה לא יהיה אני, זה יהיה אחר, אפשר. כרגע לא, זה לא שאני הולך לשם כרגע, אבל זה משהו שהוא תיאורטי.
מה גם תסיים איתנו?
לא, לא, עוד פעם, עתידית, קונספטואלית עתידית, יש בזה, יש הסדה כזאת.
כן,
אני פשוט אני עוד לא בשלב הזה. יותר מזה, יש לי איזושהי תפיסה עתידית של להוציא תוכנית דומה בחו"ל. עכשיו יש לי גם אתגרי שפה. עכשיו אני צריך למצוא עריכה אחרת ולהוציא שירותים בצורה אחרת. יש שם מגוון של תשובה. אבל נניח שאני אעשה את זה, אני ממש לא מתכנן לנסוע לחו"ל ולהתחיל להנחות קבוצות. אוקיי, דבר נוסף, הפרסונה. אז...
זה עד עכשיו היה הכתיבה או הקהל?
זה היה קהל, שוב, אם אנחנו מדברים, נלך רגע אחורה. כשאני מדבר פה על החיתוך הזה, כן? אז התחלתי לעבור אחד אחד. השקופית הזאת זה הקהל. מהקהל ה... המאפיינים של הקהל שכדאי לי להתמקד בו. אוקיי, זה הראשון. אחר כך, המאפיינים של המענה שלי שכדאי לי להתמקד בו. כן, בוודאי. והדבר הבא זה אני. ואז יש את השאלה, איזה פרסונה מתאימה לאופי שלי? כי אני לא רוצה עכשיו להתחזות לאיזה אבנגליסט מטורף, אם זה לא אני. אני לא רוצה להיות משיח. הגיוני. עכשיו, אבל יש לי כמה אפשרויות, אוקיי? אני יכול להיות יועץ, אני יכול להיות מורה, אני כנראה יכול להיות אפילו גורו אם הייתי רוצה, כנראה שאני יכול להיות חוקר, וזה פרסום שאני יכול לחיות איתה, אבל מבין כולם, איזה הכי רלוונטי לקהל היעד שלי? איזה צפויה להתנפס הכי טוב על ידי קהל היעד שלי? איזה מהם הכי תעורר הזדהות וחיבור רגשי מצד הקהל שלי? מה הוא יתפוס הכי טוב? מה הכי יכול להשפיע על הקהל ולהניע אותו לפעולה?
בסיפור האישי שלי, מה בי יכול להשפיע?
הפרסונה שאני מציג. אני יכול...
איזו פרסונה, אני מתעודד אותו, אתה אומר...
אני אכנס רגע למצגת הזה של הפרסונה.
לא, הכוונה פה, איזו פרסונה תעודד אותו?
כן, שמתאימה לי. מבין כל הפרסונות האפשריות שלי, אני אסתכל רגע על המצגת של הפרסונה. נעבור לרשימה אוקיי, הנה דוגמה לפרסונות נפוצות שאני יכול לכתוב מתוכן, שאני יכול לעבוד כאיש מקצוע מתוכן. תחשבו רגע על קדמן, אוקיי?
מי?
קדמן, אביר זכויות הילד.
קדמן,
בסדר, אוקיי? איזה פרסונה הוא, לדעתכם?
הוא אבא.
הוא
מומחה. אבא, אבל גם המגן.
הוא
המגן,
הוא גם גורו, סוג של גורו.
לדעתי יותר שהוא בין הצלבן למגן. יש לו אג'נדה, הוא דוחף את האג'נדה שלו כל הזמן, שהאג'נדה שלו היא הגנה על.
תיתן לו דוגמה שאני מכירה.
לא יודע, תני דוגמאות שאת מכירה, אבל אני מכירה.
הוא גם
נגיד
קווסאקי.
הוא האוטורי.
של האבא אני אבא שלי. קווסאקי הוא במקרה הזה לדעתי בפוזיציה של המוחה.
מה
לדבר
המוחה לגורו?
נכון, האמת היא שהוא המוחה.
המוחה, הגורו, הבדל בין המוחה לגורו, המומחה השיג את המומחיות שלו איכשהו. הגורו הגיע להערה. המומחה יכול להיות מומחה בזכות זה שהוא עבד 20 שנה ולמד ואסף את הידע שלו חתיכה חתיכה. הגורו עבר איזשהו תהליך של הערה. הוא התחבט, הוא התלבט, הוא עבר איזשהו מסע אישי, קרה לו משהו ואז פתאום הוא הגיע לשם. וזה לא משנה אם... הוא טיפס על ההר בטיבט וזכה להערה, או שהוא נכשל בעסק שלו שלוש פעמים עד שהוא הבין איך מקימים עסק מצליח, והוא שילם המון כסף על BBC לפני שהוא הבין איך משווקים באינטרנט, לא משנה. יש שם את התהליך הזה של עכשיו הבנתי. בגלל שאני הבנתי, אני יכול להעביר לך את ה... את ה... מה שאתה צריך בלי שתעבור את המסלול.
זה לא כזה חצני להיות.
אבל יש גם...
לא,
נשמע לי לא משהו.
חקרנו אותה בכל הכלים המדעיים, זאת האמת, זה הפתרון. לצורך העניין, אתה אם אתה המדען, אם אתה לוקח פוזיציית המדען, אנשים לא בריאים, או לאנשים יש בעיות בריאות מסוימות, זה עובדה. למה הבעיות האלה באות? כי הם עושים 1, 2, 3, חיפשנו פתרון, נכנסנו למעבדה, מצאנו תזונת פלאו, תאכלו כך וכך וכך, הנה ההוכחות, הנה המחקרים, הנה העדויות התומכות, זה מה שאתם צריכים לעשות נקודה. המומחה חותך את כל העסק הזה, ואומר, תשמע, אז יש לך את הבעיה הזאת, תעשה 1, 2, 3, 4, תגיע לזה. המומחה והיועץ זה בערך אותו דבר, אוקיי? כי אני כבר יודע, כי אספתי את הידע, אתה משלם פשוט שיקצר לך את הדרך. עכשיו שוב, יש גם שילובים דרך אגב, זה כמובן לא...
לא, כי מומחה לפעמים, צריך בגלל המבט שלי, מומחה צריך לו פה קצת מהמדען, הוא רואה לך לעשות דברים שאני חושב בקצוע אחר, הוא יכול לא
לעשות,
למה תקשיב?
אתה חושב ככה. אתה קראת את השמן של לורנצו?
את?
השמן של לורנצו.
זה קשה.
השם של לורנצו זה סיפור של אבא שהבן שלו סבל מאיזושהי מחלה גנטית והרופאים לא ידעו מה לעשות והוא התעקש והוא חקר חפר 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 ועד שהוא מצא איזשהו פתרון שקשור לתזונה, לא זוכר כבר בדיוק את הפרטים, אוקיי? והגיע לזה.
סוג של שם.
הוא לא המומחה והוא אפילו לא המדען, זה בכלל לא הנקודה. הוא במקרה הזה הרבה יותר מתאים, הסיפור שלו במקרה הזה הרבה יותר או לגורו או משהו אחר
שם,
גם במשהו שם. לא, אבל עיתונאי חוקר זה לא, כי עיתונאי חוקר, הפוזה של העיתונאי החוקר זה לא מספרים לנו את כל האמת, או לחילופין אפילו משקרים לנו, אבל
בזכרות
לא מספרים לנו את כל האמת, לא. הטענה לא הייתה מול הרופאים, אתם לא מספרים לי את כל האמת,
אתם
לא יודעים, אוקיי? העיתונאי החוקר מניח, שהאמת מוסתרת. הוא מניח מראש שיש פה קונספירציה, ושהתפקיד שלו זה לחשוף אותה. עכשיו, הבן אדם הזה, כשהוא בא וכתב את הדברים שלו, הוא לא כתב מנקודת מבט של מדען בכלל. אוקיי, הוא בא וכתב מבט של, אני אבא, זה וזה היה הבעיה שאימה על החיים של הבן שלי, זה וזה עשיתי, הנה הפתרון. אוקיי? עכשיו לך תציל את הילד שלך, בלי שום זה, בלי שום ניסיון עמוק מדי
לשכנע במחרים. דרך הדוגמה האישית או דרך הסיפור האישי?
גם וגם.
גם וגם. אתן לך עוד דוגמה. לא, אני אלך עוד יותר מזה. עושים כרגע, אתה מומחה שהוא לא מדען. שוב, שמה זה משולב עם דברים אחרים גם, אבל כך לצורך העניין את התוכנית של אלון גל, משפחה חורגת, אתה בעצם בא ואומר, תעשו ככה.
תפסיקו
להשם. לך תביא לי 5,000 שקל, ירקו מהמיטה ולך לעבוד, כאילו, תפסיקו לבזבז כסף על זה. הוא אומר להם, אתם רוצים לצאת לעבוד? תעשו מה שאני אומר לכם. למה? כי זאת הדרך. למה אני יודע זאת? כי אני מומחה. זאת אומרת, הוא לא מנסה עכשיו לבוא ולהצליח, הוא לא בא ומספר להם ש 90% מהמשפחות שעשו ככה הגיעו לפתרון כזה ולכן מומלץ בוודאות סטטיסטית של כך וכך להגיע לזה, זה לא הכיוון שלך. אז שוב, לפי העניין, אז השאלה היא איזה פרסונה, אם אני חוזר ל... אגב, במצגת על זה, זה כבר מפורט. אוקיי, אז אם אני מדבר על הפרסונה, איזה פרסונה אני רוצה שתתאים לאופי שלי, אוקיי? כי פשוט, אם זה לא מתאים לי, אני לא אוכל להסתדר עם זה. איזה פרסונה מתאימה לאופי שלי? איזה הכי צפויה להתקבל על ידי הקהל, לעורר הזדמנות, לייצר השפעה? כל הדברים האלה, זה משהו שאני רוצה לחשוב עליו, כשאני אמרה את הפרסונה שלי. תיאורטית, אני יכולתי להציג את עצמי במקרה הזה גם בפרסונת הצלבן.
הצלבן?
הצלבן זה שיוצא למסע הצלב, אוקיי?
לא, זה אני יודע.
הדוגמה? אוקיי, מהצד דווקא דוגמה לפה, מה שיכולתי לבחור להיות. כל הוצאות הספרים, הם חברה של שקרים שרק גוזלים כסף ומחברים שהם מוכרים להם חלומות ותקוות, מכריחים אותם להוציא המון כסף על להדפיס בוכתה של ספרים ולא יצא להם מזה שום דבר. אז אני בא להציל את אוכלוסיית הכותבים המדוקת, ואני נלחם עכשיו בהוצאות הגדולות והממושעות ובסטימצקי ובכל אלה שגוזלים את פרי המלם של מחברים מסכנים, ולכן אני מלמד אתכם שיטות לכתוב ספר שכן יצליח ובלי להשתמש בהוצאה. יכולתי לתפוס את הפוזיציה הזו, יכולתי לכתוב מתוך הפרסונה. אני השתמשתי בין השאר במידע הזה, אני גם מאמין שזה מידע אמיתי, אבל לא זאת הפרסונה. לא, זה גם לא הפרסונה שאני בחרתי לעצמי, אני לא בחרתי עכשיו להילחם בכל העולם. את יודעת צלבן, איך קוראים לו גדעון רייכל שהיה לו תוכנית, איך קוראים לו השמן עם הכל בס, נניף השמות, אלוהים יעזור. התוכנית הזאת, לא, התוכנית הטלוויזיה הזאת.
מה זה?
התהליך שמה לא נועד לצאת כנגד החיילים.
אין ספק שכל פעם
כתוכנית היא כזאת. אז אני אומר, היא לא חיפשה, כן, אוקיי, לצורך העניין, טעתה או צדקה זה לא משנה כרגע, אבל היא ימינה שהיא מצאה איזושהי אמת חשובה, שהסתימו ושתת לחשוף אותה. אבל היא לא חיפשה לי... עוד פעם, אני יודע מי זה. הצלבן, ההוא שמטיף כל הזמן עכשיו לא לאכול בשר? הגורו של לא לאכול בשר?
כן, כן.
כן, אוקיי. זה צלבן. האמת שהוא יותר מצלבן. הוא במקרה הזה אפילו בעמדה אחת למעלה, הוא הנביא.
הנביא.
הוא בעמדת הנביא. אוקיי, אני מביא לכם את הבשורה בלי בשר, ומי שימשיך לאכול בשר, כל זה יקרה לו ולצאצאים שלו.
אתה מכיר את המסע של ברנדון וייס, ג'רני?
ספר מדהים.
כן, זה לדעת מה הפרסונה שלה.
אני
חושבת
שהיא גורו.
היא עברה מסע. שיש לך מסע זה כמעט תמיד מוליך אותך לגורו, כמעט תמיד.
יש לי שאלה,
מה הרבה גורו?
נניח אני רואה את הפרסונה שלי בעיקר באמת כמקצוענית ומומחית בתחום. עכשיו, מי שמחפש את המומחה, הוא פונה אליי, בלי ספר. אבל אם אני רוצה בספר להגיע דווקא אל הקהל שלא מגיעים אליי באופן טבעי, זאת אומרת, אותם אנשים שהם לא, אולי מחפשים גורו, אולי מחפשים, לא יודעת, איזה יועץ שאין להם מה לעשות. אז השאלה אם אני צריכה להישאר ב... שזאת שמתאימה לי
ושמה
איתה,
או... אז השאלה היא, לא כל מה את רוצה לעשות, והבחירה היא לא רק הבחירתה. כמומחית, אוקיי, זו אולי הפרסונה הכי טבעית שלך. אני מאמין שאת יכולה לשלב אותה בלי מאמץ גדול מדי עם פרסונה של חבר. יכול להיות שאת יכולה לשלב אותה עם פרסונה של אבא או אמא, אני לא יודע. אני גם לא יודע איזה מהם רלוונטי לקהל שלי. סתם, אם תחילי על סקסולוגית, נראה שדיברנו על פעם, איך קראו לה היא היהודיה... דוקטור רות, אוקיי. דוקטור רות? היא וייבר כזאת, היא כאילו יהודית. די ברור שהפרסונה שלה זה מין האימא הזאת. כאילו, היא לא עובדת, היא לא באה לשם כמומחית. כן, היא יושבת על המשבט של המומחה, אבל הפרסונה שהיא מציגה שם, זה לא המומחית.
סבתא.
זה סבתא, כי זה עצות סבתא.
ומה זה הפרסונה של האמא?
פרסונה של האימא? פרסונה של האימא זה הפרסונה שאומרת... הכל שאלה מאיפה זה בא, אוקיי? מאיפה זה בא? השאלה היא... שוב, זה מה שאני עשיתי, הצגתי את זה בזה, אבל שווה את הזמן. הפרסונה של המומחה כבר אמרתי לך, אוקיי, לצורך העניין, בואי נחדד את העניין הזה, אני מדברת על המצב של אנשים שתקועים בזוגיות, או שהם מבטלים את עצמם בזוגיות, ולא טוב להם, אוקיי? אם אני בא מהפרסונה של המומחה, אז האמירה שלי אל הקהל שלך תהיה, אני רואה, אוקיי, שאתה מבטל את עצמך בזוגיות, מהניסיון שלי זה גורם לך את הבעיות האלה והאלה והאלה הבאות, ואני מציע לך לעשות אחת, שתיים, שלוש כדי לצאת מזה. תאמין לי, על בסיס המסוים שלי, העברתי כבר 300,000 איש את התהליך הזה, והם לא אומרים חיים חיים שמיים מושרים. זה הפרסונה של המומחה. הפרסונה של האבא תהיה, התפקיד שלי, אני רואה את התפקיד שלי כלדאוג לך. ואני רואה שאתה נמצא בכיוון לא טוב אחרי לך. אתה מבטל את עצמך בזוגיות שאתה נמצא בה, אתה לא מממש את עצמך, תאמין לי שזה לא הולך מקום טוב, בגלל שאכפת לי ממך, אני רוצה שתעשה אחת, שתיים, שלוש, ואתה יודע שאכפת לי ממך, אז בוא תעשה את מה שאני אומר לך. פרסונה של האמא היא דומה, אבל היא איפשהו הפרסונה היותר מזינה, יותר שיהיה טוב לכולם בכלל, לא רק כאן, אתה יודע. זה לא מצב טוב הזוגיות הזאת שלכם, זה לא טוב לכם, זה לא טוב לך, זה לא טוב לה, אוקיי? אני חושב, אני דואג לך, תמיד דאגתי לך, חשוב לי ששניכם תהיו מאושרים, אני רק רוצה שיהיה לכם טוב, אז תעשי ככה וככה
כדי שיהיה לכם להשים. טוב.
בלי להאשים. למשל, זה לא רק בלי להאשים, אבל זה צורה אחרת של ניסוח.
ודאגת לזאת.
הצלבן לצורך העניין, אם אני אהיה הצלבן בעניין הזה, זה יש לנו בעיה נוראית של אנשים, שמשתלטים על הזוגיות ומסמידים את האחרים בצל ואנחנו לא יכולים שזה יימשך יותר ואנחנו לא נשאיר את הזוגיות שלנו בידי הכופרים ולכן אנחנו יוצאים לכבוש את ירושלים. דיברתי עכשיו כמה מטאפורות בשביל להגיד את זה,
אוקיי?
אצלך. אבל זה בדיוק הנקודה, אני בא מפוזיציה אחרת לגמרי. וכל פוזיציה כזאת משנה את הצורה שאני אכתוב, משנה את הטיעונים שאני אציג, משנה את הסדר שלהם, את העוצמה שלהם, את על איזה אלמנטים בכלל אני מנסה להגיע אצל הקהל. אבל, ופה אני אשכח קרי, אני טוען שאנחנו צריכים לכתוב מתוך פרסונה שהיא גם פרסונה שאנחנו מוכנים ורוצים להציג באופן עקבי כלפי הקהל הזה. אוקיי, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות למישהו שראה את דוקטור רות בטלוויזיה והולך אליה לפגישה אישית, זה לגלות שבמקום איזה סבתא נחמדה כזאת, זאת אשת עסקים מחושבת שרק סופרת שניות בשביל לתקתק כסף כמה היא לוקחת לו ונותנת לו עצות שמבוססות על תחשיב פיננסי. זה יהיה כזה דיסוננס, זה יהיה נורא. לא חושב, בכלל לא. זה שרוצה את הכסף, היא תיקח את הכסף, היא תיקח.
וגם הכסף טוב.
תוך כדי הסבתא, אבל היא תהיה הסבתא. אוקיי, זה בדיוק העניין, השאלה היא מסוגלת להציג באופן עקבי פרסונה כזאת מול הקהל. כי הפרסונה שאת רוצה להציג בספר היא לא צריכה להיות שונה מדי ממה שאת, כי אז יהיה דיסוננס. אז הוא יבוא אלייך, והוא לא יבין מה קורה, כאילו זה בכלל לא הבן אדם שאני ראיתי.
גם אני חושבת שנניח יש פרסונות שהן מאוד שיווקיות, כמו גורו, כמו...
אגב, לא כל הפרסונות השיווקיות, הגורויות דרך אגב הן שיווקיות, באופן חזק.
לא, אבל נניח, אבל נראית שאנשים מאוד גמרו, מאוד חריזמטיים, ובאמת הדיבור שלהם, אני יודע מה טוב, תעשו ככה. אז אולי מוכר, אבל זה לא...
זה גם לא מתאים לבחינה, כי את לא טוענת להערה, את טוענת למומחיות.
תשמע, אבל כל אחד יש לו את האופי שלו, ונגיד, כל אחד גם יש לו פרסונה שמתאימה לו. השאלה היא, זה לא משהו שכבר מתבטא באופן טבעי בטקסט, באופן איזה יתרון, מה איזה ערך מוסף נותן לבחור מראש אני רוצה להיות זה או זה פלוס זה.
אני חושב שאתה כשאתה מודע, ואתה עושה את זה בצורה יותר מודגשת ומכוונת, זה מחזק אותך. זה התכלית. כן, אם אתה תכתוב בדיוק, עוד פעם, אתה לא היית בקטע הזה בבוקר, אבל כשאנחנו נשים להציג את המודל ידע, השאלה שהייתה, איזה פרסונה עוברת? עכשיו, אני גם מדבר, איזה פרסונה עוברת באופן טבעי, בלי שהוא מתאמץ במיוחד לעשות משהו. אבל שוב, בגלל שיש פרסונות קרובות, אתה יכול לבחור להדגיש משהו, או לחדד משהו, או ללכת על משהו שהוא... כי הפרסונות זה מודל תיאורטי, אוקיי? אף אחד הוא לא בדיוק משהו. אנחנו בוחרים. אז אתה יכול ללכת לבחור משהו שיהיה קצת יותר קרוב.
אני למשל מרגישה שאני מנהל הפרסונה של מומחית, אבל אני גם מאוד אוהב בפרסונה של אימא, זאת אומרת ש...
אז זה יכול
להיות? ואני אוהב לכל... וגם בטיפול אני משלבת את זה, אבל בספר אני לפעמים עלולה להתאבק נניח לפרסונה המקצועית ולשכוח. ושני הדברים האלה, זה דברים שיש לי באופן טבעי.
אז
אם, אז אפשר
לקחת
גם שתיים, למה?
ברור, אני אמרתי שאפשר לשלם.
לא, אבל אני צריכה לאתר אותם, כי אחרת אני עלולה, זאת אומרת, אם אני משתמשת רק באחת, כן. אם אני משלבת, זה נותן לי יותר ערך.
כן, כן. כי זה משהו שהוא מאוד חן שלך, המקום הזה, מאוד נעים, המקום הזה של האימא. גם בדיבור של מי.
כן, לא, אבל איך שאני מכירה את עצמי, למשל, בכתיבה, אני עלולה להישבות, נניח, בחלק המקצועי, ועכשיו אני מודעת שאני צריכה, שאני שואלת גם את החלק של האימא, של האכפת לי, של המזדה.
במקום האישי הזה
שלנו. כן.
כי המומחה בגדול, הבאת אותי לעשות עבודה, לא משלם לי. זה ההצעה שלי, תעשה אחד
מהשלוש.
זה מעניין. לא, עוד פעם, שוב, זה לפי העניין. זה כמו שהזכרתי קודם את המקרה של הדוקטור הלא סימפטי, אני אלך אליו כי הוא מומחה, יש לו את הידע שאני צריך, אז אני אלך אליו, אני לא רק אני אהנה מזה.
לא, מרגישים העובדה שאת אוהבת אותם, אכפת לך מהם, היא מאוד משמעות.
אוקיי, נקסט. הנושא של תבניות סיפוריות. שוב. אני אחזור לזה רק לשנייה, למצגת השנייה. אוקיי, הסיפורים, בסדר?
יש רשימה של תבניות סיפוריות?
כן,
כן.
אולי שאני מזיק רפלאו בקלצים קצת בבטחה, זה נתנבל לי
גם זה יהיה במצגת הזה?
זה יהיה במצגת, זה נמצא במצגת.
אז עכשיו אני אוכל לראות?
כן, כן. אוקיי, אני אעשה סיפור. הנקודה של סיפור זה שזה חלק חשוב ממה שמאפשר את החיבור הרגשי, אבל זה גם חלק ממה שמאפשר למידה. אוקיי? זה חלק ממה שמאפשר לבנות פוזיציה ואוטוריטה. ולכן אנחנו רוצים להשתמש בכוח של הסיפור. אז עוד נקודה דרך אגב שאני מאוד אוהב להזכיר, אתם שמים לב שאני כל הזמן מצטט כל מיני דברים ומספר כל מיני סיפורים, כן, שלא קשורים אליי, דברים שקראתי, דברים שהבאתי. קוראים לזה social credit. אני מביא לכם משהו שאולי לא שלי, אבל אני מרוויח משהו מזה שאני הבאתי, אני זה שהבאתי לכם. זה מספר סיפורים, הוא לא כתב את הסיפורים, אבל מקשיבים לו, הוא מספר את הסיפורים. אז אם אנחנו משלבים בספר שלנו אלמנטים שקל לשתף אותם, אז אנשים ישתפו אותם. זה משהו שהוא עוזר גם לזכור וגם לקדם. עכשיו, יש הרבה סיפורים.
נהניתי בקבלת סיפורים של כאלה שאתה
קורא? סיפורים, אנקדוטות, משנים, דברים, לא משנה, זה יכול להיות גדול, זה יכול להיות קצר. תראי, סתם אני אתן לך דוגמה, זה דוגמה שהשתמשתי בה בספר שלי באוטוריטה מניעה. בכוונה הכנסתי, באיזושהי נקודה, אני נכנס שם לסיפור על נסיעת עסקים שלי ללוס אנג'לס, ואיך הסתובבתי שם על החוף עם שותף שהיה לי לנסיעה, והיה לנו איזשהו עניין עסקי. ונורא התאהבנו, ואני לא משנה. אבל הסיפור שאין לו שום משמעות ברצף של הספר הספציפי של אוטוריטה מניעה, שאני חבר לנושא של כתיבת ספרים מצליחים. זאת אומרת, אני פשוט סוטה לרגע לתוך איזשהו סיפור. אני יודע בוודאות שהרבה אנשים יזכירו את הסיפור הזה. כי בסיפור הזה אני חושף משהו על עצמי ומשהו מעניין. חוץ מזה שהסיפור הזה גם מציג את עצמי. אותי, כמישהו שעשה לי איזה נסיעת עסקים חשובה ונפגש עם אנשים חשובים וכסף והזדמנויות ולא משנה, זה גם מוסיף לי איזושהי הצטלה מסוימת, אבל ספציפית זה סיפור שיש לו איזושהי משמעות. ולכן אפילו שהוא סוטה לגמרי העניין, זה סיפור שיש מצב שהוא יגיד משהו לקוראים של הספר.
מה היה המשמעות שלו בספר?
עבורי?
לא, עבור הקורא.
עבור הקורא? זה דוגמה. בסוף אני חוזר ואני...
אז זה פשוט היה דוגמה.
אני בסוף הסיפור הזה, אני פשוט אומר, אוקיי, כאילו הסיבה היא כדאי שסיפרתי לך את זה, אז כדי להדגים לך למה כדאי שלא סיפור. אוקיי, אני אומר שם, אבל זה לא מחובר, כאילו, אבל...
אז אני
קורא
את זה.
זה דוגמה. אוקיי, אז... עכשיו יש כל מיני סיפורים, בסדר? יש מסע הגיבורים. זה הסיפור הקלאסי, בסדר? מתחילים מאיזשהו מצב, משהו רק קורה, משהו יוצא מאיזון, משהו משתבש, זורק את הגיבור לאיזשהו תהליך או מסע שהוא צריך להחזיר את האיזון, תוך כדי התמודדות הוא משתנה או גדל או משהו, מחזיר את האיזון. אגב, לא תמיד הוא מחזיר את האיזון, לפעמים זה איזון חדש, והרבה פעמים הוא עצמו לא נהנה מהאיזון, אבל זה כבר וריאציה. הנושא של היוזמה. הוא מתחיל מכיוון אחר, הוא מתחיל מהחלטה. לצורך העניין, מיכל החליטה, היא יכולה לצאת מהכיוון הזה, תיאורטית, אם זה היה סיפור שהיא רוצה לספר, אני החלטתי שהגיע הזמן לפתור אחת ולתמיד את העניין הזה של ה... או שהחלטתי לפתח את הדרך שבה אנשים יוכלו לעזור לעצמם לצאת מזה, או אסנת גם יכולה לבוא להגיד, היא יכולה להגיד, יש לי פה החלטה לשנות את פני הלמידה במדינת ישראל. פורד החליט שהוא יוצא ולייצר מכונית שכל בן אדם יכול לקנות. רוקפלר החליט שהוא יוצא להקים את חברת הנפט הכי גדולה בעולם. של להשתלט את כל הסוג הנפט. וירג'ין, הברנסון, מחברת וירג'ין, אוקיי, גם לא הייתה איזושהי יוזמה, גם הוא הלך לאיזשהו כיוון. ואז יש לי, זה מתחיל בהחלטה, אחר כך יש לי את כל ההתמודדות, ואחר כך יש את העניין של ההישג. יש את העניין של החידה. מתחיל באיזושהי יחידה, עכשיו יכולה להיות מסתורי, יכולה להיות סתם איזשהו... זה יכול להיות... הסיפור של מארי קירי, חלקית לפחות, הוא סיפור של חידה. היה שם איזושהי תעלומה שאף אחד לא הבין מה זה, והיא פיצחה את הנושא של רדיואקטיביות, אחד עם בעלה. אז במובן הזה לא איזשהו סיפור מסתורי, אבל זה יכול להיות גם. אוקיי? מישהו יכול עכשיו לבוא ולכתוב על מגפת האבולה באפריקה, אף אחד עדיין לא יודע בדיוק איפה זה מתפרץ ולמה, איפה זה הגיע, אוקיי? אז יכול להיות עכשיו סיפור של האירוע, אף אחד לא מבין מה זה, עכשיו יוצאים לחקור משהו, עשינו דבר טוב. זה יכול להיות תגלית, זה על אותו עיקרון, רק שזה מתחיל ממקרי ולא מכוונה. גיליתי את הפניצילין, גיליתי את אבן הרוזטה. גילוי מקרי, אבל המשמעות של הגילוי הזה מביאה משהו. סיפור של השתנות, או התבגרות, או איך נקרא התעלות. אוקיי? אז הסיפור של התעלות זה פשוט הסיפור של מעבר אישי מרמה לרמה. זה יכול להיות מכל מיני כיוונים ומכל מיני מצבים. למשל, תיאורטית, את היית יכולה לספר את הסיפור שלך כסיפור של התעלות. התחלתי כאישה אחת ממי שהייתה לה בעיה מסוימת, אני עברתי איזשהו תהליך, היום אני בעמדה אחרת, התעליתי לרמה של מישהי שמסוגלת גם לעזור לאחרות. זה דרך אחת להסתכל על זה, זה לא בכך הסיפור שאת בוחרת, אבל זה גם דרך להסתכל על זה. דרך להסתכל על זה, זה מבחינה מסוימת, לא יודע אם אתם זוכרים, לפני מיליון שנה, סרט עתיק, המרוץ של דודי קרביץ. כאילו איזשהו בחור יהודי שרוצה להתעשר ומתחיל לספר לכל הסיפורים בנדלן וכל הדברים ומנסה לעשות איזושהי עסקה גדולה בנדלן כדי בסוף זה, ובסוף בסוף הוא מצליח, כאילו זה עומד לו, הוא צריך לדרוס כמה חברים בדרך וכל מיני דברים, אבל הוא בסוף גומר בפוזיציה אחרת, וכאילו הדוגמה לפוזיציה בהתחלה הוא בבית קפה השכונתי שם או במכולת או משהו הוא אומר לה, בא למקול, תרשום לי על החשבון, הוא אומר, בשביל כמוך אין לי, לא, זה פעם שלם, קש. ובסוף, כאילו, הוא יושב שם ואוכל, והוא קם כזה, והוא כזה בחצי, תרשום לי, לא, לא בסדר. וכאילו, אז יש את הסיפור הזה, יש הסיפור של הצלה או הערה, שוב, יש לי איזושהי בעיה, משהו קרה ופתר את זה. זה הכל וריאציות של סיפורים, זה הכל דברים שאפשר לחשוב על.
אני יכולה
לשתול
את הסיפור שלי כבר
באיזה
חמש וריאציות.
נכון, השאלה היא איזה נהנה הכי טובה עבורי. דרך אגב, זאת באופן כללי פחות טובה בשבילי.
נכון, כי אין לו פה חוכמה.
אבל הסיפור התעלות מאוד יכול להיות שהוא מתאים לך. אבל הוא יכול להיות גם סיפור של מסע, זה גם לפי העניין. כי הפרת האיזון זה באותו עניין. השאלה היא, העניין הוא, או אני אחדד את זה קצת, יכול מאוד להיות שבמקרה שלך סיפור התעלות יותר מתאים, כי סיפור מסע, יש פה תמיד הרבה דגש על המסע ועל הקשיים של המסע. והשאלה אם זה הפואנטה. כאילו, כי בסופו של דבר, את לא רוצה למכור את הקשיים של המסע, אלא את המעבר מעמדה אחת לאחרת. אוקיי, עכשיו יש גם את הסתם, סיפורים. אוקיי. אז יש...
אנשים רגילים הם לא משערים, הם
לא... לא, הנקודה היא, זה בדיוק העניין. מה בעצם הסיפורים? יש שני סוגים של סיפורים. יש את האנשים הלא רגילים, איינשטיין, איש לא רגיל, מוצר, איש לא רגיל. יש את הסיפורים של אנשים רגילים שנתקעו במצבים לא רגילים. שזה סוג של מסע גבורים, אבל זה כבר... זה עניין אחר.
כשאתה כותב כאן התמודדות לקח בתובנות, הכוונה היא בתוך הסיפור,
זה המבנה של הסיפור בדרך כלל. תראי, אם את מסתכלת על, לא יודע מה, קחי ביוגרפיה, תחשוב על איזושהי ביוגרפיה מצליחה. לא יודע אם יש לי קרה מקרה פעם את הספרים של ריצ'רד פיינמן. ריצ'רד פיינמן היה אחד המדענים שהשתתפו בפיתוח של פצצת האטום בצוות של אופנהיימר. הוא היה כנראה טיפוס מדהים מאוד, לצערי התוודעתי אליו רק איפה שהוא נפטר מהספרים שלו, בהחלט לדעתי שחבל שהוא נפטר. אז הוא לא איש רגיל, אוקיי? אבל בסיפור שלו, אם נסתכל על הסיפור שלו, אז יש שם תמיד כל מיני אלמנטים של איזושהי התמודדות עם איזשהו לקח, או סתם, הוא מדבר על זה שאחרי שאשתו נפטרה טוב, הוא התחתן ואשתו נפטרה אחרי שהמצב, ואחרי שנגמר כל המלחמה והכל, הוא התנתק מהכל ונסע לברזיל לכמה שנים, איזשהו זמן. הוא מתאר שם איך הוא הגיע לברזיל, הוא חיפש מקום זול לגור בו, אז הוא שכר חדר בבית זונות. זה היה פשוט הכי זול. ואז הוא מדבר למשל על איך הם נכנסו לנמלים לחדר. אז הוא אומר, יכולתי לקחת ולהסס אותם, אבל לא רציתי להרוג אותם סתם. אז הוא התחיל ללמוד איך הנמלים עובדו, הוא אומר, הוא יושב ומתאר איך הוא חקר את ההתנהלות של הנמלים, בגלל המסקנה שהנמלים עוקבות אחרי סימנים של ריח. ואז הוא גם ראה שכשהוא משנה לנו את הנתיב, לוקח בערך חצי שעה עד שהריח מתפוגג ומפסיקות הריח בכיוון אחד, אחד בכיוון אחר. אז הוא התחיל לבנות להם נתיבים עם סוכר והכל, עד שהוא קיבל אותם לצאת חזרה החוצה. או משהו כזה, אז יש לנו התמודדות לקח ותובנות, סתם, בסיפור, בסיפור קצר.
מה שאומר,
אחרי קצצת אטום, זה מה נשאר. וזה סוכר, אני מנים. אוקיי, עכשיו אם אנחנו מסתכלים על הנושא של איזה סיפורים הולכים באופן טבעי עם איזה פרסונו, אז זה בערך איזושהי טבלה מרכזת. עכשיו, זה לא אחד מה ש... כמו שאמרתי, אפשר להרבה, אבל בגדול זה הדברים. על המומחה בגדול אין לי עניין של מסע, אין לי עניין של יוזמה נועזת עם המומחה בגדול. המומחה הוא לא מייצג לצורך העניין את הדרמה. אוקיי, אז בוא נחזור רגע להיום. ופה, אז דיברנו על הפרסונות, איזה פרסונות מתאימות, איזה פרסונות, והסיפור, להיות סיפוריות. אז מה מתחבר לפרסונה? מה יחזק את הפרסונה ואת ההשפעה על הקהל? ומה מתאים לסיפור האישי שלי או לסיפור שאני רוצה להשתמש בו, לסיפורים שאני רוצה להשתמש בו? שוב, צריך להיות איזושהי הלימה, אני לא יכולה להשתמש בסיפורים שלי, אני לא משתמש בסיפורים של אחרים. יש ספרים מאוד מצליחים שאין בהם שום דבר אישי. כל ה... Chicken Soup for the Soul, כל הסדרה הזאת של מארק ויקטור הנסן, הם הוציאו איזה 100 ספרים כאלה וכו'. זה הכל סיפורי השראה של אנשים אחרים, אין להם שום דבר משלהם. אבל צריך להכניס את זה, אז צריך לחשוב על מה אני רוצה לעשות, מה אני אעשה. ועל בסיס כל זה, מה צריך להיות הנושא המרכזי של הספר? ומה הוא עושה? מה התועלת העיקרית שאני מציע לקורא? דרך איזה פרסונה אני הולך לעשות? ואם יש לי כבר רעיון לגבי סיפור, כשאני אומר, תעשו את זה עכשיו, זה כי אני עוזר לעבוד, אמרתי לדבר.
אנחנו תמיד עובדים.
לא, אני כרגע הייתי עושים יותר, ואתה מלחד שלי להתנצל. מה שאני רוצה, תרקפו את הכמה דקות, ותנסו לכתוב את זה, ואחר כך נדבר על זה קצת, אני אומר קצת בינינו. לא, זה לא חייב להיות סופי כל הדברים האלה, אבל זה נותן לנו כיוון בעבודה. יש לי עוד הרבה עטים עם מי שצריך, כמו מורה. בשלב הזה לא צריך להשקיע בזה יותר מאשר איזה 10 דקות.